המניפסט הקומוניסטי, הרב הוא כבר מניפסט הקומוניסטי, עכשיו אני לא בדקתי ולא יודע את התשובה, הרב הוא מזכיר אותם את הקומוניזם בכתבים שלו, אבל אני לא יודע אם הוא קרא את המניפסט הקומוניסטי, אני אסביר מה זה המניפסט הקומוניסטי, אבל זה מנשר, מסמך שמרכזי מאוד בהגות הפוליטית והכלכלית עד היום, ומה שאני חושב, אתם תראו את זה, שהסוגיות שבהן עוסק המניפסט הקומוניסטי, גם הרב קוק עוסק בהן. ולכן אפשר לדון בעניין הזה. יכול להיות מאוד שהמניפסט עוסק בסוגיות שעליהם כולם דיברו, וגם הרב קוק עוסק בסוגיות שעליהם כולם דיברו. הרב קוק לא היה לו השכלה פורמלית כללית, באוניברסיטה, במכללה, אז אבל היה לו הבנה מאוד מהירה ותחושות מאוד חזקות, אז הוא כן הצליח ככה מתוך האוויר ומתוך השיח שסביבו, הוא הצליח להבין את הנקלוט ונקלוט את מהות העניינים בצורה מאוד מהירה. לכן אתם תראו שיש פה הרבה פעמים ממש כאילו קורא את המניפסט, מאוד מובהק, בעיקר יראו את זה שבוע הבא, הם נראה, בחלק מהדברים גם יראו את זה. טוב, מה זה המניפסט הקומוניסטי? את המניפסט כתב קרל מרקס, היהודי, יהודי גרמני, מגרמניה, שהסתובב לו קצת באירופה, הלוך וחזור, בשלב הגיע לאנגליה, לא כך אהבו אותו, כי הוא היה קומוניסט, והוא כתב בשנת 1848, הוא פרסם עם אנגלס, את המניפסט שהוא מנשר לא ארוך, שנמצא באינטרנט, שכל אחד יכול להוריד אותו ולקרוא אותו, שמתאר את ראיית העולם הקומוניסטית, או המרקסיסטית יותר נכון, לא יודע, ואת המתכון, את המרשם, מה מציע מרקס, או מה מציע מרקס ואנגלס כפתרון למה שהם רואים. כידוע, הקומוניזם בסופו של דבר הפך להיות השיטה השלטת בברית המועצות ובסין, מבדלים ביניהם. בברית המועצות זה קרס לחלוטין, בסין זה בצורה יותר דרגתית, הם מתרחקים מהקומוניזם והופכים להיות קפיטליזם. אני לא מספיק בקיא בכלכלה הסינית בשביל להגיד לך מה קורה שם, ואיפה נמצאים בתהליך, אבל מה שעובדה ברורה היא שבסין יש מיליונרים היום, שזה לא יכול להיות בקומוניזם. בברית המועצות זה קרס במכה אחת, הימין הכלכלי מבחינתו הדיון הסתיים, זהו, הבנו שזה לא עובד. מבחינת השמאל הכלכלי יש היום גם נאו-מרקסיסטים, הם טוענים שהקומוניזם נכשל בברית המועצות כי זה לא היה מקום המתאים, אני קצת אסביר מה הוא אומר, ויש עדיין נאו-מרקסיסטים מסתובבים בשוק, והעמדות, זאת אומרת, אני אפרט אותם, העמדות המרקסיסטיות הן חלקן מאוד מאוד חזקות עד היום ממש, זאת אומרת, זה תפיסות שהן לא השתנו, גם אם יש ויכוח על הפתרון, המרשם לפתרון הבעיה. טוב, אז מה מרקס אומר? מרקס אומר כך במניפסט, יש לו אגב עוד כתבים, מה שמרקס אומר זה כך, הוא אומר קודם כל, המציאות, מה יש בעולם? מה שיש בעולם זה רק חומר, רק חומר, מטריאליזם. כל מה שהוא לא חומר, שזה תרבות, משפחה, דתות, מוסר, חוק, הכל, זה המבנה העליון, הסופרסטרקצ'ר, המבנה העליון, שהוא בעצם מסתיר את האמת. האמת היא שהכל חומר. ולכן, מה שחשוב זה הכלכלה הפיזית, המכונות, המפעלים, זה האמת, זה המציאות האמיתית. כל השאר זה אשליות, זה אופיום להמונים, כמו שנאמר על הדת, שמטרתם, הלאומיות אגב, גם נמצאת שם בחבילה הזאת. כל מה שהוא לא חומר, הוא לא קיים בכלל, ומשתמשים בו כאמצעי בשביל לעבר את עיניהם של ההמונים ולשלוט בהם. זה אמירה ראשונה. דבר שני, מרקס אומר משהו שהוא קצת סותר את עצמו, אבל הוא אומר, הוא מאמין בדטרמיניזם. זאת אומרת, התהליכים בעולם הם מוכתבים מראש. אי אפשר, הם בלתי ניתנים לשינוי, והוא טוען שהתהליך הבלתי נמנע הוא יוביל בסופו של דבר למהפכה של הפועלים שבקבוע את כל הדיכוי, נסביר אותו קצת יותר, הם השתלטו על העולם ויבטאו את הקניין הפרטי וישליטו את הקומוניזם. אז הוא מאמין בדטרמיניזם, זה קצת סותר את עצמו, כי במקום מסוימים כאילו הוא מתאר משהו שנתון לבחירה, והכי גרוע זה שזה לא קרה. הוא חושב שזה יקרה בכל אירופה, בעיקר באנגליה, בעיקר במדינות המתועשות, זה לא קרה בכלל, והניאו-מרקסיסטים או תלמידיו עד היום יושבים ועושים בבית המדרש, ודנים, נתרץ ולעשות הוקימתות, איך זה יכול להיות שזה לא קרה. אבל יש משהו, עכשיו, התפיסה הזאת של מטריאליזם דטרמיניסטי, בלועזית, חומריות מוכתבת, זה דבר מאוד מאוד מרכזי במדעי החברה עד היום. כלומר, כשאתה לומד כלכלה, קודם כל, המציאות היא הביזנס. ויש, שוב, מגמה, אני לא אגיד, כל דבר, אפשר גם להראות שיש דברים הפוכים, שזה מוכתב, זאת אומרת, כל מי שלא יודע, יש פעם כלכלנים? לא. אבל כל מי שלומד כלכלה, נגיד במיקרו, במיקרו, כן? אתה מלא תעלה את המחירים בככה, אז הביקוש ירד ככה, זה מוכתב, זה כאילו, זה מכונה.
בתור כן לך שעשה את הקורס הזה באקדמיה, כן. אבל אתה עדיין יכול לטעון שזה כללי השוק, אבל זה לא העל
המשפחה
הלאומית.
בסדר, אפשר לחיות עם זה, אתה יכול להפוך אותו, נגיד, זה חלק מהחיים, הכלכלה זה חלק, המרקסיזם, מאמין שזה המציאות ואין לי בלדה, יש הרבה אנשים שחושבים ככה. שאומרים לך, תשמע, מה זה הישיבה הזאת? מה זה? כל זה אינטרסים. הם רוצים לדאוג לחברים שלהם. לכן הם מייצרים תפיסת עולם שאומרת שזה חשוב, כדי שאנשים יצאו להתחתן עם תלמידים מהישיבה ולתת להם דירה. זה המטרה בסוף הדירה. לא עברה הישיבה, אלא בשביל הדירה שיקבלו מהחותן. בסדר? אז יש אנשים ש... עכשיו, חלק מהשפה הזאת נמצא בכל מקום, גם בתוך העולם הדתי אתה יכול לשמוע את זה. הוא עושה את זה בשביל זה או בשביל זה, או שאומר לך, תשמע, זה בטוח יקרוס, זה לא יכול להחזיק מעמד, כל מיני אמירות דטרמיניסטיות, אבל אני אומר, זה כפול, זה גם מטריאליזם, גם דטרמיניסטי, וזה גם משפיע על, ודאי על הסוציולוגיה, כן, מרקסיזם זה ודאי, לומדים את זה בסוציולוגיה, וגם על פסיכולוגיה, כלומר, התפיסות הפסיכולוגיות, שאומרות, תשמע, מה שמניע את האדם זה היצרים החומריים שלו, זה לא, אין לו שום שאיפות נעלות, הכל זה בתוך, תקלו בתוך עולם של חומר. והתוצאות הן מוכתבות, זאת אומרת, תמיד תחשבו שנייה אחת בשפה שכולנו מכירים. אומרים לך, תשמע, פלויני הוא עשה ככה. זאת אומרת, אתה יודע למה הוא עשה את זה ככה? כי השפילו אותו, כי, נכון, איזה פושע, הוא חי במשפחה כזאת. אין כבר בחירה חופשית, אין בחירה חופשית. עכשיו אני אומר, בעולם המשפט זה לא ככה, בעולם המשפט יש בחירה, מענישים אנשים, אבל במדעי החברה זה דבר מרכזי. אני לא יודע לכם שליט, ודאי לא בלעדי, אבל זה דבר מאוד מרכזי גם עדיין. אז זה קודם כל שיש מטריאליזם דטרמיניסטי. עכשיו, והפתרון, עכשיו, עוד קצת על הסביבה שבה מרקס פועל. מרקס, אנחנו נמצאים בעיצומה, אפילו כבר אחרי הפריצה הגדולה של המהפכה התעשייתית, שהיא גורמת לשינויים עצומים, בעיקר במערב אירופה, שקודם כל, עד המהפכה התעשייתית, רוב הכלכלה, כל אחד יש לו משק חקלאי, יש לו בית, כן, עם כמה פרות, או לא יודע מה מגדל שם, והוא עובד אצל עצמו, הוא עצמאי. הילדים שלו עובדים אצלו במשק. זה חיים ככה, זה נראה קצת אידילי, כן, יכול להיות שיש תוחלת החיים אתה 40, אני לא יודע כמה, לא יודע מי יודע מה גבוהה, אבל זה עולם של הרבה עצמאים קטנים וחקלאים, וגם בעלי מלאכה, סנדלרים, כן, הפחים, בעיירה, ובדרך כלל אתה תעסוק במקצוע שאבא שלך עסק בו, או שיכניס אותך להיות שוליה אצל מישהו, אתה תימד אצל את המקצוע, תגדל, תעבוד אצלו, תפתח את העסק שלך, משהו מאוד לא תחרותי, ועם הרבה ממד אישי. זאת אומרת, כן, מי שחי ביישוב קטן מכיר את זה. המקולטניק זה לא איזה, זה לא הקופאי ברמי לוי, שאתה לא יודע מי זה, שמתחלפים כמו, כן, כמו גרביים. אתה מכיר את הבעל המקולת, כי הוא שם כבר 15-20 שנה, והוא גם מכיר אותך. ויכול להיות שאם יש לך חודש קשה, אז הוא יוותר לך קצת, וחודשיים קשים, עוד יוותר לך בחודש השלישי, הוא כבר ילך לרב, שהגמ"ח יסגור את האוברדרפט שלך. כן, יש עם מי לדבר, או לשכנים שלך, יש עם מי לדבר בכלל. המהפכה התעשייתית גורמת לזה שנהירה המונית, המונית לערים, מה שנקרא תהליך של איור, של סגירת המשקים הקטנים, אנשים כולם הופכים להיות שכירים, מה שאנחנו חיים את זה עד היום, אנחנו חיים בעולם של שכירים. כמה אנשים אתם מכירים שהם עצמאים? כולם שכירים, נכון? יש עסקים ענקיים, לא, מכון לב, הוא עסק גדול, נכון? הוא מחזיק כמה שכירים עובדים פה, אני לא יודע, מאות או אלפים, לא יודע, מאות בוודאי. המון המון שכירים, כולם שכירים. ומהפכת תעשית גם גורמת להחפצה, כלומר, אנשים נראים כמו חפצים, אין מימד אישי בכלל, כן? הבעל, תמיד הדוגמות זה מכרה הפחם, שנכנסים אליו בבוקר אלפי אנשים לעבוד שם, בעל המכרה, לא יודע בכלל, הוא בכלל לא רואה אותם, כן? הוא הבעלים, יש לו באיזה מקום אחר, יש לו איזה מנהל עבודה, המנהל גם לא מכיר אותה, יש לו מנהלים מתחתיו, ובבוקר, כאילו, זה עבודה לא מקצועית, כל אחד יכול לבוא, ומי שבא, נכנס, ומי שבוא מחר, אני אבוא, כאילו, זה לא, אין שום מימד אישי בסיפור הזה, וזה הופך להיות משהו מאוד מאוד אכזרי, מאוד מאוד אכזרי, וזה ממש, זאת אומרת, גם זה משנה את כל המפה החברתית באירופה, בעיקר, שוב אני אומר, מערב אירופה, אנגליה, גרמניה, צרפת, הן משתנות, ושוב, גם המבנה, שוב, הערים, יכול להיות ערים ענקיות, הכפרים קטנים.
לפני המהפכה, מי גר בערים, יש שם בודדים?
היו, היו ערים, אבל זה לא היה מסות. לא היה מסות. התופעה. היו הרבה בעלי מלאכה קטנים. הרבה אנשים, אנשים עצמאים, זה עולם של עצמאים, בסך הכל. יש כמה שכירים, אבל תסתכלו עליו בתורה, בתורה קוראים לפועל, בתורה קוראים אני. כשכתוב על איסור הלנת שכר, כתוב, כי אני הוא ולאו הוא נושא את נפשו. זה, זה כאילו, אתה קוראים את זה לא מרגישים. מי פועל? למה אתה פועל? כל אחד יש לו איזשהו עסק שהוא עובד בו. כן, החקלאי עובד בקרקע שלו. אם אתה עובד בקרקע של מישהו אחר, אתה מסכים. כן? זה גם כנראה חריג. ובעולם, שוב, בעולם שלנו, השכיר זה ברית המחדל, ובמהפכה התעשייתית, זה במעשות. אני אתן לכם סתם לך, כדי שנזעזע אתכם קצת, את הסרטן גילו בעת המודרנית, כי כולם גם מכירים, אני חושב את הסיפורים של צ'רלס דיקנס וכל אלה, היו מנקים ארובות, בגליה, היו לכם ילדים שעבדו שם. היו לכם ילד, כי זה מצר מאוד, הוא מוריד את הבגדים, אני חושב, והוא נכנס ומנקה את הארובה. וזה היה נדבק אליהם הפחם, וזה גרם לסרטן. אז יבחנו את הסרטן בעת המודרנית, זה שם יבחנו אותו. עכשיו תבינו, החוק העבודה הראשון בעולם, נחקק מיטב זיכרוני באנגליה, בתחילת המאה ה-19, 1800 וקצת, הוא עוסק, אוסר על העסקת ילדים, אני פה מתבלבל, אבל אני אומר שזה מעל, מתחת גיל 13 ליותר מ-9 שעות ביום. על זה אנחנו מדברים. אני לא יודע אם זה הפוך, מתרגיל 9 ליותר מ-13 שעות, אבל זה הסדרי גודל. מבינים שילדים, עכשיו תבינו שוב, במשק חקלאי שבו ילד עובד עם ההורים שלו, זה בסדר גמור, כי המעסיק שלך זה אבא שלך, הוא לא יערוג אותך בעבודה, הוא לא יכנס לך לתוך מקום שמסרטן. אבל קודם כל המכונות, גם המפגש עם המכונה, שהיא גם יכולה, אנשים מרגים ביד המכונות. יש כזה, איפה רואים, מישהו אמר לי גם, נדמה לי בזמנים מודרניים, אני לא זוכר, באיזשהו סרט שמישהו עובד ליד מכונה, לא, אני לא זוכר, באיזשהו סרט שאומרים, והוא מת, ופשוט כאילו, תוך שנייה, נכנס מישהו, נעמד במקומו, והוא ממשיך לעבוד. כאילו, העסק הוא מכני לחלוטין. האדם הופך להיות חלק מהמכונה, זה חלק שלא צריך זורקים, ואולי החלק הכי זול. כלומר, את המכונה אתה שומר עליה, בני אדם אפשר, תמיד יש אנשים בחוץ שרוצים לעבוד. אז זה היה דבר מזעזע, והחוקי העבודה מופיעים, אז לראשונה, ובני אדם נעסוק בהם, מופיעים בשביל להתמודד עם זה. כלומר, אתה שואל, איפה דיני עבודה? למה אין חוקי עבודה עד 800? התשובה, כי קודם כל יש מעט מאוד שכירים, וגם שם יש איזשהם יחסים אישיים. כלומר, אתה מכיר, אתה עובד בכפר שלך, אתה בא לשדה או בא לשדה הזה. אגב, שוב, תסתכלו בהלכה, כל הפועלים פועלים יומיים, אתה בא, עובד באותו יום, כן? אתה עובד באותו יום, נכון? ביומו תיתן שכרו, הוא עובד ביום, והוא הולך משם. אין משהו מתמשך, אבל רק כשמתחילה להיווצר המכונה הענקית הזאת, שיוצרת המהפכה התעשייתית, אז פתאום יש תחושה שצריך להגן על העובדים מפני המעסיקים שלהם, מה שלפני כן לא היה. ואז מרקס מסתכל על זה, והוא, אני אומר, הוא פה רואה דבר שבמידה מסוימת אנחנו רואים אותו גם היום, אבל בצורה פחות בוטה. הוא אומר, תשמע, יושב לו איזה בעל מכרה, יושב לו בלונדון, המכרה בכלל לא נמצא שם, עובדים אצלו במכרה 10,000 איש כל יום נכנסים, הוא בכלל לא יודע מי הם, ומתחלפים כל הזמן, ונרגים שם כל הזמן אנשים בקריסות ופוצצויות, אותו זה בכלל לא מעניין. הוא משהו מרוויח זה כסף, והוא אומר מרקס, תשמע, הבנם הזה, למה הוא מיליונר או מיליארדר, והוא שם שעומד במכרה, הוא אני מרוד, עובד 14 שעות ביום, זה היה, מבוגרים עבדו בלי הגבלה, מה שאנחנו מכירים היום, הגבלה ליום של 9 שעות, זה דבר חדש. שוב, המאה ה-19 מייצרת את זה. ואומר מרקס, תשמע, זה לא עניין, איזה מין, זה עולם לעוול ורוע וניצול, אי אפשר לראות את זה יותר. עכשיו, כל העולם מסתכל, כן, זה דבר, כמו שאני אומר, חוקי העבודה באנגליה הם לא מרקסיזם, זה בתוך אנגליה קפיטליסטית. אני אדרך מילה אחת, מרקס מציע, הפתרון שלו זה מהפכה שבה מלאימים את כל הרכוש, מה שעשו ברוסיה, וכולם עובדים, כמו בקיבוץ, עובדים כפי יכולתם, מקבלים כפי צורכיהם, והוא בא לציון גואל. היה כאן בקיבוצים, גם בארץ, מעט מאוד קיבוצים נשארו קיבוצים. בפועל מה שקורה זה שאומרים תמיד, כל אחד עובד כפי צרכה, כפי... זאת אומרת, אנשים עובדים כמה שבא להם ולוקחים, כאילו, גם החלוקה בסוף היא לא שווה, זה לא כך עובד, ורק בקבוצות מאוד קטנות זה עובד. מישהו אומר לי, משפחה, במשפחה זה עובד. משפחה זה קומוניזם אמיתי. נכון, אף אחד לא אומר לי אשתו, כמה חודש הכנס, טוב, זה הכסף שיש לך, חודש. נכון, זה לא עובד ככה. משפחה זה קומונה אמיתית, זה עובד. אז מרקס אומר, זה הפתרון. המהפכה הקומוניסטית בברית המועצות היא ב-1917, אגב, בתוך כדי מלחמת העולם הראשונה, הראשונה שינתה את אירופה לחלוטין, נפלה המלוכה בגרמניה, נפלה המלוכה ברוסיה, מהפכה קומוניסטית, לא משנה, שינתה את אירופה, האימפריה האוסטרו-הונגרית נעלמה, האימפריה העות'מאנית כמעט נמחקה, אז זה שינה את העולם, ואנחנו קיבלנו את הצהרת בלפור. עכשיו, כשתלמידי המרקסיזם שואלים אותם למה זה לא הצליח, אז הם אומרים, קרו כמה דברים. אחד, זה שהמהפכה קרתה במדינה חקלאית בכלל. ברית המועצות בכלל לא הייתה מדינה, לא היה את כל המחי פחם, כל התיאורים שהזוועתיים האלה לא קרו, לא היו שם בכלל. הייתה מדינה שפיגרה אחרי מערב אירופה, ולכן משום מה זה קרה שם, אבל זה לא קרה במקום שזה צריך לקרות. ודבר שני, שיותר ריאליסטים שהם אומרים, המערב המציא את מדינת הרווחה, שבא נעסוק בסמסטר השני, המציא את מדינת הרווחה, והיא בעצם משחדת את ההמונים, היא נותנת להם תחושה כוזבת, תמיד המילים, תחושה כוזבת, כן? תחושה כוזבת שהחיים שלהם טובים, כי יש להם קצבאות, כי יש להם ביטוח לאומי, כי יש להם, החיים שלהם סבירים, ולכן הם לא מתמרדים. אבל זה איזשהו שוחד שמשחדים את ההמונים, ומצליחים על ידי זה למנוע מהם, מונעים מהם את המוטיבציה להתמרד. ו...
מערב אירופה.
מערב אירופה. אנגליה, למה באנגליה זה לא קרה? המניפסט פורסם בלונדון.
זה לא היה
מדינת הרווחה. מדינת הרווחה, הבסיס שלה הומצא בגרמניה. על ידי ביסמרק, מדינת הרווחה המלאה, כמו שאנחנו מכירים אותה היום, באנגליה, ב-1943, נעסוק בזה בהמשך. אז הם אומרים, זה כל הזמן משחדים את ההמונים, נותנים להם, כל חוקי עבודה, כן, אז זה עושה לך תחושה שזה לא כזה נורא, אתה לא תעבוד 14 שעות ביום, תעבוד 9, הילדים שלך לא יעבדו, ייתנו להם חינוך חינם, אתה תרגיש שטוב לך, אתה תחשוב שטוב לך, באמת זה הכל שקר, יש ניצול, ואני אומר, הדבר הכי חשוב שעומד בבסיס כל הסיפור הזה, זה השוויון, כלומר, התפיסה היא שהרצוי, המצב הרצוי זה מצב של שוויון כלכלי, וכל דבר שהוא לא שוויון הוא בעיה. אז עכשיו אנחנו מתחילים עם מרקס לאט לאט, כאילו ממש נעסוק בכמה ערכים או כמה אמירות ותפיסות שקיימות במניפסט הקומוניסטי, אפילו הבאתי לכם את הנוסח שקצת תהנו, ואת הדברים שהרב קוק כתב, שאתם תראו שהם, בוא נאמר, מתכתבים עם התכנים של המניפסט. אז נתחיל בתחילתו של המניפסט, תראו, תהנו מזה. רוח בלהות, מקום מספר אחד, רוח בלהות מהלכת על פני אירופה, רוח הבלהות של הקומוניזם. כל המעצמות של אירופה הישנה חברו יחדיו למלחמת מצווה עד חורמה ברוח הבלהות הזאת. האפיפיור והצאר, מטרניך וגיזו, מטרניך היה אוסטרי, גיזו צרפתי, רדיקלים צרפתים ושוטרים גרמנים. אין מפלגת אופוזיציה אשר מתנגדי השליטים לא הלעיזו עליה כקומוניסטית. אין מפלגת אופוזיציה שלא חזרה ותיחה את אשמת הקלון של הקומוניזם אנשי אופוזיציה מתקדמים ממנו או במתנגדיה הריאקציונרים. שני דברים משתמעים מעובדה זו. כל מעצמות אירופה כבר רואות את הקומוניזם בחזקת מעצמה, וכבר הגיעה השעה שהקומוניסטים יגוללו כבר לעולם כולו את תוך השקפותיהם, מטרותיהם, מגמותיהם, וכנגד סיפורי הבדים הרוח הבלעות של הקומוניזם ימינו מניפסט של המפלגה עצמה. לתכלית זו התכנסו בלונדון קומוניסטים בני לאומים שונים והעלו על הכתב את המניפסט הבא אשר פורסם באנגלית, צרפתית, גרמנית, איטלקית, פלמית ודינית. אוקיי, מה אומר המניפסט? הדבר הראשון שהוא אומר, וזה במקום מספר 2, קודם כל אני אגיד את זה, הוא אומר, יש, החברה היא תמיד חברה של מעמדות שיש ביניהם יחסים של ניצול, הדבר שני, שהפתרון של הבעיה הזאת הוא מהפכה. נקרא את הדברים. דברי הימיה של כל חברה עד כה הם דברי ימים של מלחמת מעמדות. בן חורין ועבד, פטריציב ופלווי, ברון וצמית, אומן ושוליה, בקיצור, מדכאים ומדוכאי ניצבו זה מול זה בניגוד מתמיד, ניהלו מאבק בלתי פוסק, איתם נסתר, איתם גלוי, מאבק שנסתיים כל פעם בשינוי המהפכני של כל החברה כולה, או בשקיעתה המשותפת של כל המעמדות הנאבקים. זה המציאות. זה, מרקס אומר, אני לא אומר שככה צריך להיות. זה מה שקורה בפועל. נאהב את זה או לא נאהב את זה. אני אקריא לכם, אתם, אני לא יודע אם אתם מבינים, אבל את גודל העניין. היום באגפים מסוימים של האקדמיה, שוב, בעיקר מדעי החברה, תבינו שמדברים על כל אישה היא אוטומטית חובת דיכוי. כאילו, יש מעמדים, מעמדות זה גם גברים ונשים. לא נדבר, כן, בתוך זה יכול להיות עולה חדש. תמיד יש, יש, תלכון, מי שככה זה אוהב את דברים כאלה, יחפש. יש כאלה כנסים שעוסקים בדיכוי כפול. כאילו, עולה חדשה, שהיא גם עולה יום אתיופית וגם אישה
עוסקים לזה כדי
לתקן את זה? לא, קודם כל זה פר הגדרה, זה לא ניתן לתיקון. תמיד יהיה דיכוי. הדבר היחידי, בתוך המשפחה, תבין עוד איפה דברים נגיד. אומר הרב כל כך, בעין היה ביקורים. קודם כל, הרב כל כך עוסק בעניינים חברתיים יחסית באופן אינטנסיבי. בעין היה בסופו, בסוף עין היה על ברכות, יש עין היה על סדר זרעים, על משניות של זרעים, יש שם כמה דברים, כמעט כולם עוסקים בעניינים חברתיים. והוא כותב כך, ולפי כבוד הנכנסים היוצאים, לקבל את פני מביא הביקורים. אף שעבד הביקורים תריב בלבבנו לראות התאחדות הכוחות של כלל האומה למקום אחד, מכוחות העבודה הפשוטה, העבודה העיקרית, על העבודה יותר נשגבה ותכליתית, עבודת השם בבית המקדש, שזה מורה עליך אהבה התאורה, העומד להיות כברך התיכון, מברכת את כל העולם כולו מן הקצה אל הקצה, מצידו החומרי והרוחני. והנה במערכה הזאת עלינו להישמר מטעות, שיכלו כלי העולם לטעות, שאהבה כללית אף בזאת תהיה נכונה, בהסירה את ערך המדרגות שבעם ולא יוכר איש פחות לפני איש מעלה וחכם לב לפני כסיל אדם. ובאמת זאת הדעה היא המארסת את כל גדרות עולם ותשוב לפוקה ומכשול לקטני בני אדם שיזנחו עד פריקת עול כזאת את הצד חכמי וקדושי עליון בין בתורותיהם בין בתורות שלפניהם. וזה תפוג גם כן התורה ויראת השם הטהורה. כלומר, אומר הרב קוק, אנחנו מקבלים את מביא הביקורים כל אנשי ירושלים מגדולם ועד קטנם. זה יכול לגרום לטעות שבו, של טעות של ביטול המעמדות. פה הוא לא משתמש במילה מעמדות, אבל ביטול הרמות, המדרגות השונות שבהם, כך הוא כותב. וזה אומר, זה אסון גדול, כי זה גורם לבעם לחשוב שכל אחד יכול להגיד כל דבר על כל אחד. כן, אין למעלה, אין למטה. עכשיו, זה אמירה, זה מתמודד פה עם בעיה שגם קיימת בדמוקרטיה. דמוקרטיה גם מניחה שאין גבוה ונמוך. כולם זכות בחירה, עכשיו זה בעיקר הדמוקרטיה הליברלית, דמוקרטיה הרפובליקנית תופסת את הדברים אחרת, אבל הוא אומר, זה דבר מסוכן. ועל כן הזהירות של מניעת ההשוויה שקטן וגדול, וחילוק המעלות היא מאוד נחוצה, במעמד של הגברת הרוח של התאחדות כללית כהבאת הביקורים. למען יהיו הקטנים נשמעים לגדולים, והכרת החופש האמיתי שהיא שמירת המשטר הכללית תבוא רק על ידי ההכרה יותר ברורה. בערך שכל יחיד וכל כיתה בין הכלל. על כן, לפי כבוד הנכנסים, היו יוצאים. למען דעת שיש הבדל בין קודש לבין קודש קודשים, בין איש נעלה למישהו עוד יותר נעלי, ועל אחת כמה וכמה בין עובד אלוהים לאשר לא עבדו, ובין אביל לחכם לב. אז אומר הרב קוק, אנחנו חושבים שמדות זה דבר הכרחי, לא דבר טוב, דבר הכרחי. עכשיו, הוא לא מדבר פה על מעמדות כלכליים, לא מדבר פה על מעמדות רוחניים, כמעט נראה מעמדות כלכליים. אבל המעמדות הרוחניים, ההבחנה ביניהם היא must, היא הכרחית. אנחנו צריכים לשמור עליה, ולא לומר שזה כמעט, תראו, זה חולק על מרקס מה שקרה ב-180 מעלות. מרקס אומר, כל הרוחניות היא כלי לדיכוי, ובאמת כולם שווים. הוא אומר, אף הוא לא נכון, הרוחניות קודם כל היא ממשות, זאת אומרת נראה את זה. אבל חוץ לזה שהיא ממשות, כיוון ההבחנה, הרמות השונות, מבחינה רוחנית, הם הדבר הראוי והטוב ביותר, ואנחנו צריכים לשמור עליו. אז פה ודאי זה התנגשות של 180 מעלות עם מרקס. ואנחנו ממשיכים, ממש בפסקה הבאה, זה מקור 4, שזה הפסקה הבאה באותו העין היה, על ביקורים. והוא ממשיך כך, החיים האנושיים, אני קורא אחרי הציטוט, בכללם, פה ממש, מדבר ממש כמעט בשפה של מרקס. החיים האנושיים בכללם מתחלקים לחיים טבעיים ולחיים מלאכותיים. בזמן שהאומה ירודה במוסרה, ואין יחידים וליבם רק אל ביצעם, כלומר הם עוסקים, אני במקור ארבע, כן, כשהאומה היא במצב נמוך, ומה הסימן? שכל אחד מסתכל רק על הכסף. כלומר, זה אחד הדברים המדהימים, כלומר, שאתה שואל את עצמך, המהפכה הקומוניסטית, מהפכה עצומה, מה מעניין אותה? איך לחלק את הכסף? זה הכל, כאילו, זה דבר חשוב, דיכוי זה דבר נורא, אבל חירות אני יכול להבין, זה ערך גדול, אבל בסוף שאתה אומר, כל המטרה שלי זה להעביר את כמה שקלים מפה לפה, וזה בזה יפתור את כל בעיות העולם.
זה לא שוויון...
אבל זה שוויון כלכלי, אני רוצה שוויון כלכלי, אני לא רוצה...
שוויון מעמדי. לא,
אני לא, יכול, לא שוויון מעמדי ו... שוויון מעמדי מוכן הליברל האמריקאי והבריטי, שוויון מעמדי אין בעיה, כולם זכות בחירה, כולם זכות ביטוי, כולם יכולים לבחור להיבחר, בסדר גמור. אבל לומר שהפתרון לכל הבעיות הוא להזיז את הדולרים ואת הרובלים מפה לפה, זה ממש, אי אפשר להאמין אפילו, אני חושב, אי אפשר להאמין שמישהו חשב זה יפתור את הבעיות של כל העולם, כל הבעיות של העולם. זה לא אמור לפתור, זה לא מין, תבין, אם אתה משמע, אני יכול לעשות רפורמה, אתה משנות, ככה, זה לא, זה יפתור את בעיות העולם. זה לא יכול להיות. כן, לא יהיה תקלו, כל הבעיות ייפטרו. אז אומר, כשאין יחידים ולימם רק אל ביצם, אז מתרחקים מאוד המפלגות. אלה העוסקים בחיים הטבעיים, שזה החקלאים, ואלה הנתונים בחיים מלאכותיים. אלו מאלו. העיקרים בעובדי האדמה, שוכני הכפרים הקרובים אל הטבע, בפשטותה בחייהם, יהיו בלתי מכובדים בעיני בעלי האומנות שכבר השכילו לחיות על פי סדר התרבות והתרחקות מן הטבע. אם מניעת הכבוד, תבוא גם כן קריבות אהבה וחסרון היחס. כל זה יוכל לעבור כל ידי היעדר קשר קדוש ואמיץ מוגש בלב כל יחיד מהמטרה העליונה של כלל האומה, שתיבנה דווקא על ידי התחלקות הענפים בין יחידים ומפלגות. כלומר, אומר הוא, כשכל אחד עוסק באינטרסים שלו, אז המעמדות השונים, החקלאים, בעלי המלאכה, כן, התעשיינים, כל אחד מתבצר עוסק בענייניו ודואג לעצמו ולחבריו. וכל זה קורה כאשר אין קשר קדוש ואמיץ. זאת אומרת, מרקס אומר, הדת היא כלי לדיכוי. אומרים להמונים, אתם צריכים לעבוד קשה, אתם נוצרים, אתם נולדתם בחטא, כל החיים שלכם זה בשביל לחפר על החטא הזה, לכן אתם סובלים, לכן אתם צריכים להיות במיחות הפחם, ולסבול כל החיים שלכם. ואם אומר מרקס, אנחנו נסיר את השקר הזה, כולם יבינו, זה הכל כלום, זה שטויות, זה פשוט שקר שנועד בשביל לנצל אנשים. אומר הפוק, זה הפוך. אם אתה הולך אל אתה אומר, מה שחשוב זה כסף, אתה מרקסיסט, החומר הוא מה שחשוב, התוצאה תהיה אינטרסנטיות. כל אחד ידאג לעצמו. אתה רוצה להוציא את הבן אדם משם, אתה צריך לדבר איתו על רוחניות, על קשר קדוש ואמיץ. תגיד לו, תשמע, יש משהו משותף שהוא מעל הכל. ואז תחשבו שאתה אומר לבן אדם, למרות האמירה הזאת על מעמדות, זה לא סותרת את זה. אתה אומר יהודי יראה שם, אמור להגיד, כל יהודי זה דבר קדוש, לעזור יהודי זה דבר קדוש, לתת פרנסה ליהודי זה מצווה עצומה, 8 מעלות בצדקה. מאיפה זה בא? בא מהדת, כלומר, מהרוחניות, מהקשר הקדוש והאמיץ, אמור לחבר את החברה. אגב, זה מופיע בצורה טיפה שונה, במטב סליחוני, באיש האמונה הבודד, של הרב סולובייצ'יק, שהוא לכאורה, כן, בא מתפיסה מאוד שונה, אבל הוא אומר אותו דבר, הוא אומר, מה מחבר בין איש ואישה, כלומר, אפילו מהחברה הקטנה ביותר, לוודאי מהקהילה והמדינה, מה מחבר ביניהם? מה שמפריד ביניהם זה האישי, כל אחד דואג לעניינים שלו, הוא קלו בתוך הפרטיות שלו, בתוך האינטרסים שלו, אפילו בתוך החרדות והמצוקות שלו, הקיומיות, טוב שאני אמנך למשהו קצת יותר גבוה. בשביל לחלץ משם אנחנו צריכים, כן, איש ואישה זכו שכינה ביניהם, אם תהיה שכינה ביניהם, אז הם בכלל יהיו ביחד. השכינה מחזיקה אותם ביחד, הרוחניות תחזיק אותם ביחד, מתעלות מעל החומריות שלהם ומעל האינטרסים האישיים שלהם. ואף הוא אומר פה את אותו דבר, ואז הוא כותב, אומר, אם אתה חי חיים רוחניים, אתה מבין שעבודת האומה, יש לעם ישראל עבודת השם, ובעבודת השם של כלל האומה צריך את כל האומה. זה אמירה חסידית, אני לא יודע אם כל הליטאים היו מוכנים לחתום עליה, אבל אמירה חסידית ודאי חושבת כך. זאת אומרת, נראה אמירה, כן, מקווה שנעמוד בזמנים, אולי קצת נחוג היום, אבל אמירה היא שאנחנו צריכים את הפשוט העם, אנחנו חייבים אותם. חיי הטבע הפשוטים חסרים לאיש, שכבר רכשנו משאלות חיים גדולות על פי כישרונו, ידיעותיו וחריצותו, אבל כל מגמת האומנות, כל הידיעות השימושיות, אי אפשר כלל שיהיו נשארות לעד במעמדה המקולקל, להרחיק את האדם מחיק הטבע, שיורתו, ובאמצע עונג וחיים רעננים. כי הם עומדים להעלות את האדם למעלה, למעלה מוכשרת כזאת, שתהיה קרבתו לטבע בנויה, לא על פי יסוד שחסרון הרגשה וחוכמה, כי אם על עומק ההכרה ושכלול אמיץ. כלומר, דווקא אדם שהוא המפותח, צריך לחזור לטבעיות, זה קצת מי שמכיר קצת את האמירה של הבעל שם טוב, של לחזור לתמימות, ככה בחסידות אומרים, שיש תמימות של, התמימות של ילד, תמימות של עם הארץ, אחרי זה עולים אל, אל הקניית דעת וחוכמה, חב"ד, ואז צריך לחזור אל התמימות. התמימות שאחרי ההבנה היא התמימות הנעלה ביותר. לכן אנחנו צריכים חקלאים, אנחנו צריכים אנשים פשוטים כדי שנוכל לחזור לשם. לזאת בישרו חז"ל עתידים כל בעלי אומנויות שיעמדו על הקרקע. הכן, ביחס ההתחברות הכללית של כל חלקי האומה ומעמידיה, מעבר מזה יקרים עובדי האדמה המלאים, בהוצאת החומרים הדרושים לחיי האדם מחק האדמה, והם נושאים את ידיהם קודש, ושופים שתי עבודתם הפרטית מצטרף לחשבון התכונה הקדושה של הר השם ובית אלוקי יעקב, וזה מושפעים עם בעלי המשטר והנהגה הפחות, הפחות והסגנים. אלה הם הקצוות של האומה, חומרה וצורתה, הם מתנועים להכיר חסם זה לזה בלב מלא רגשי קודש. אמנם היחס יפה לידי עומדים באמצע, בעלי האומנות המשתמשים בשכל המעשי ובעבודה גם יחד. אז הוא אומר, הם הציר המרכזי, בעלי האומנות הם הציר המרכזי שמחבר מצד אחד את אנשי הפועלים הפשוטים ביותר, את אנשי האדמה, עם אנשי הרוח. כי בתוך בעלי האומנות יש, כן, נגיד היום, מי שלומד באוניברסיטה, יש לו גם, עוסק בעצם בחומר. אבל הוא עוסק את זה בצורה אינטליגנטית, אז הוא מסוגל להבין, כשאומר לו איש התורה מדבר איתו, הוא יכול להבין אותו, ואיש החור, איש ה... בעל המלאכה מדבר איתו, הוא גם מבין אותו. יש להם, הוא, אכן, הם עומדים, בעלי האומנויות שבירושלים, הם הופכים להיות הדבר המרכזי שמאחד את כל החברה כולה. בסדר. כן. אז בואו כן, נעצור פה בקטע הזה.
קבוצה
עליונה,
אז חברת התחסרת, הכי קשר לטבע, וזה נותן להם.
כן, ולכן אם יש לך תפיסה רוחנית שלמה, אתה רוצה את האנשים הפשוטים. אני אומר עוד פעם, תרשו משהו במושגים החסידים, כל הסיפורים החסידיים, היהודי הפשוט, שהוא פורץ את שערי השמיים, מה זה אומר? זאת אומרת, שמע, אתה בא להתפלל ביום כיפור, אתה חושב, אתה אומר, באופן, אתה חושב ובצדק, נכון? מי החלוץ? מי הולך שם לפתוח שערי שמיים? הרבי, החזן, הראשי הקהל, בסוף הילד שתוקע בחליל, הוא בסוף זה שפורץ לך שערי שמיים. אז אתה לא יכול לא לכבד את הילד הזה, נכון? אז אתה נותן גם תפיסה שלמה, מה זה, מה המקום, כן? אתה אומר, למרות שיש מעמדות, ויש מעמדות, וביום-יום אתה מצפה שהילד הזה יקשיב לרב, שהרב אומר לו, לא לנגן בחליל, הוא לא יגיד לו, הרב, מה אתה מבין? אני מבין את אותו מיוחד. אבל אנחנו גם, הרב מבין שלילד הזה יש משהו לתת לתוך המערכה שהוא לא יכול לתת. עכשיו תראו את זה, מה שנקרא, כשראיתי את זה, זה היה, זה עושה צמרמורת כזאת, לראות איזה דברים מפורשים ממש. במקור חמש זה בפנקסי הראייה, בפנקס ממעלה, הרב קוק כתב את הכתבים שלו בפנקסים. עכשיו בהתחלה, הרב צבי יהודה והרב הנזיר לקחו את הפנקסים ומהם לקחו קטעים, והם ערכו אותם של יצר, ליצור מערכה. אז אנחנו מכירים את אורות התשובה, שלושה פרקים הראשונים הרב קוק כתב, אחרי זה הרב צבי יהודה, ספר אורות הרב צבי יהודה, אורות הקודש הרב הנזיר. אבל בשנים האחרונות, 10 שנים, לא יודע כמה אפילו יותר, מוצאים את כתבי הרב קוק הגולמיים. אז זה 8 קבצים, ויש גם דברים נוספים. אז הוא כותב ככה. האחרונות זה 10 שנים, לפחות, לא יותר. כותב הרב הוא כך, כשם שהפועל העיקר, בעל המלאכה, אלה האנשים הפשוטים, הם מייסדי התרבות, והם הם המקיימים בפעולותיהם את החברה האנושית. ומכל מקום, המשתמשים בכוחותיהם הם אחרים, הסוחרים, המנהיגים, המושלים, אשר מזה באה הצעקה בעולם החברותי המביאה למהפכות. כל כתוב פה, כן? רק אני אשתמש במילים שתכירו אותם. המאבק שמדבר עליו מרקס הוא בין הפרולטריון, שזה מעמד העובדים, לבין הבורגנות. בורגנות, המילה בורגן זה עיר מבצר, זה מילה בצרפתית, שהכוונה היא לעירוניים, שהם מנצלים את הפועלים. אז הוא אומר, מה קורה? הרב אומר, מה אנחנו רואים? אתה יושב לך, כן, אנחנו יושבים לנו פה בכיף ולומדים תורה, וכדי שאנחנו נוכל לשבת פה, יש המון אנשים ממש מסכנים, שעובדים בשכר מאוד מאוד נמוך. כן, תחשבו שנייה, נעשה לכם קצת רגשות אשמה. אתם כולכם פה לומדים מקצוע, בעזרת השם, מקצוע חזק, נכון? תוכלו להתפרנס בכבוד. המנקים פה של הבניין, הם לא מתחלפים, נכון? עכשיו, בלעדיהם לא הייתם יכולים ללמוד. הם באים פה כל יום, הם עובדים פה, הם עובדים בקפיטריה, בשכר מינימום, ומה שיקרה, מגיל 25 עד 67. אין השכר פלט. אתם כולכם יהיה לכם בעזרת השם השכר יעלה, יהיה לכם קביעו, יהיה לכם ותק, יהיה לכם פה, נכון? כדי שאתם תוכלו ללמוד מי צריך, מי פועל כדי שתוכלו לעשות את זה, כל האנשים שאתם בכלל לא שמים לב קיומם, נכנסים ויוצאים פה גם בזמן שהשיעורים לא מתקיימים. ואומר, הרב קוק, זה צעקה גדולה. זה מה שמרקס צעק, וכולם צעקו. בסוף, מה קורה? מהעבודה של האנשים המסכנים והפשוטים, בזכותם מתעשרים הרבה מאוד אנשים, אבל הם מנצלים אותם. העושר בסוף, העבודה הזאת נהיה עושר במקום אחד, והעבודה והעוני נשארים במקום אחר. קודם כל, זה המציאות שהוא רואה. המציאות של מעמד מנצל מעמד. ואז הוא אומר, מכל מקום, מה הפתרון? המהפכות לא ייתנו את העושר. כי אם כאשר אלה הפועלים, הממצאים הראשונים של המכשירים, השתמשו בכל הכישרונות שבאו ויצאו אל הפועל על ידי כל אלה הידיים השניות שלקחו את פרי עבודתם, באותו השכר המועט ואותה הכרה הקטנה בערכם של הממציאים. הוא אומר, מה הפתרון? יש פתרון של מהפכה. הוא אומר, אפילו זה מהפכה, זה פתרון רע מאוד, מה נראה למה? יש קטע שמש מדבר על המחיר המהפכה, ואני אומר פעם, כאילו, זה או שהוא רואה, מתאר את מה שהוא רואה, או שהוא הנביא, אבל זה ממש מתאר את המציאות אחד לאחד. אבל, אז הוא אומר, מהפכה לא תפתור שום דבר. מה יפתור את הבעיה? מה יפתור? יפתור, קודם כל, שהפועלים, כן, אנשים פשוטים, יהנו מהפיתוח שנעשה על ידי האנשים המעמדות העליונים. כלומר, אם באמת אתה עובד במחרי פחם, ורמת החיים שלך נשארת אותו רמת חיים כל הזמן, כלום לא זז. כל הכסף יוצא מהמכרות בנוסח, איפה אני יוצא במנצ'סטר, והכל הולך ללונדון, ולא חוזר כלום למנצ'סטר, אז זה נורא. זה הצעקה הגדולה. מה הפתרון? הפתרון הוא שיהיה, אני אומר פעם, טלפון חכם לכל אזרח, לכל עובד ניקיון. והתשובה יש. תבדקו, לך תסתכלו. נכון? לכל אחד יש טלפון חכם. מה זה אומר? זה אומר שנכון שהמשכורת שלי אותה משכורת, אבל הוא מקבל את ההחזר על העבודה שלו, לא בכסף, לא בשוויון, אבל רמת החיים, כמו שתמיד אומרים, כן, רמת החיים שלו, בינם הכי פשוט הם במדינת ישראל, היא הרבה יותר גבוהה של עשירי אירופה במאה ה-18. לכולם יש מקרר חשמלי, לא היה בכלל חשמל, לכולם יש תקשורת, כמעט כולם, אינם, הם יכולים להגיע, יש להם תחבורה זמינה לכל מקום. מה ש... יכולים, תחשבו, מה היה? זה להשב את זה קרקרה שמג'עג'עת על... בדרכים לא סלולות. כל זה, רמת החיים שכולם עלתה, תוחלת החיים שכולם עלתה. עכשיו, אני כן אגיד פה את האמירה שלי, אני חושב שזה לא רק קורה, זה קורה גם באופן טבעי. יש דברים שקורים, כן, הסלולר הגיע לכל אזרח בלי שאף אחד יתערב בזה, בלי ששום חוק יתערב. אבל נגיד, בריאות וחינוך איכותיים הגיעו לכל אזרח, כי יש במדינת ישראל חוק חינוך חינם, כי יש במדינת ישראל חוק בריאות ממלכתי. העובדה שכל אזרח במדינת ישראל, שהוא צריך MRI, הוא יקבל MRI, למרות שזו בדיקה מאוד מאוד יקרה, ואם הוא צריך ניתוח לב פתוח, הוא יקבל אותו, למרות שזה עולה $500,000, והוא יקבל את זה בחינם. זה רק בגלל שיש חוק שעושה את זה. כלומר, אתה כן, אם אומר לך הרב קוק, תשמע, אתה צריך לייצר מה שנקרא להחזיר, וגם זה קיים גם בשיח הפוליטי-כלכלי של ימינו, כן, נחזיר את הכסף לציבור, מה שנקרא. בוא נחזיר את ה... שגם ה... או שהצמיחה תחלחל לשכבות הנמוכות. עכשיו, זה לא אומר שוויון. אבל אנחנו רוצים את החלחול הזה. ושוב, איך עושים אותו? יש כל מיני כלים. אני חמוד לך דבר משמו של אבי מורי, אני כפרת משכבו. הוא היה אומר, מישהו אמר לו פעם, אומר, איך אתה בודק כמה את המחיר של מוצר, כמה עולה לחם היום ביחס ללחם לפני 50 שנה, 100 שנה, 150 שנה. אם תגיד בכסף, זה חסר משמעות, מה זה כסף? זה פיחותים, קשקושים, גם מטבעות השתנו. הוא אומר, שעות עבודה. שעות עבודה. עושים את זה קצת היום בדיור. כמה חודשי עבודה בשביל לקנות דירה. אז הוא אומר, תחשבו, הוא אומר, שעון, שאבא שלי אמר לך, שעון פעם היה הולך, היה לפחות חודש עבודה, אולי אפילו יותר. נעליים היו חודש עבודה. שעון היה חצי שנה עבודה. והיום, בשכר מינימום, שעון פשוט 4 שעות עבודה. לא יותר מזה. 5 שעות. שעון יפה, 8 שעות עבודה. יום עבודה, נגמר, שעון. זה אומר שרמת החיים, או איכות החיים, עלתה מאוד מאוד. כי באמת כל אדם יכול לרכוש דברים, ראית פעם מישהו בלי שעון? אתם יודעים שבמלחמת העולם השנייה, כל הרוסים, כל מה שתפסו בשבי, מישהו דבר שלא קולו את השעון. לא, ברוסיה לא השעונים. לאנשים, לקצינים לא השעונים. זה הדבר שלוש לוקחים, מגרמניה, גם מהגרמנים, מחשמה, ומכל ה... כל מי שנפל בידיה, גם יהודים. נפל, קודם כל לוקחים את השעון. תבינו, אתם יכולים לדמיין עולם כזה? זה לפני 70 שנה, לא לפני 200 שנה. אנשים, לא, אין שעונים, אין מקרר, לפני 50 שנה בארץ, 60 שנה, לא מקררים, חשמליים. לא היה כמעט למכוניות לאף אחד, לא היה טלפון לאף אחד בבית, כלום, איש אדמיין את זה בכלל. אז לכן, אומר הרב קוק, הפתרון הוא החלחול, דבר שהיא הכרה הקטנה בערכם של הממציאים. כלומר, לא לזלזל בזה. להבין שכשאתה יושב פה ולומד את התואר שלך, להבין שעובד ועובד את הניקיון, שחולפים על פניך פה, בזכותם אתה לומד פה. לא יודע איך, אתה תגיד להם בוקר טוב, תגיד להם תודה, תתנק, תהיה בן אדם. אגב, זה לפעמים דברים קטנים, באולפן התופעה, אני יכול להגיד שבחן, יש יום, כזה יום פעם בשנה, יום כזה כיף לעובדים. עובדים זה כל העובדים, מהמנכ״ל עד האחרון עובדי הניקיון. כולם עובדים. השכר הוא לא את השכר. ואתה נתן לבן, אתה אומר לו, כולנו מחנכים את הבנות של אולפן התופעה, כל אחד לפי תפקידו, ומקבל את שכרו בהתאם, אבל כולנו, ויש צד שבו כולנו אותו דבר. כן? קרא תודה. אוקיי. אגב, הרב קוק אומר, מיד בהמשך הפסקה, ושוב, בזה הוא מיד חולק על המרקסיזם מכל וכל, ואומר, כי אנו בחזיון הרוח. אגב, שוב, אמירה, תראו מיד, אמירה חסידית מאוד, ובינה מרתקת. מה שממציא ביד האדם, את ההיגיון העליון, את השירה הנשגבה, את הקדושה העליונה, והכוח של יושר הלב האיטי הולך וזורם לזרמה והולכים לאט על ידי ההמונים הגדולים בעלי נטיית הלב לתמימות, לישרנות ולאמונה. הם אינם ממציא הרגש הטוב והאגד הרוחני בעולם. כלומר, גם החידושים הרוחניים שגדולי האומה, גדולי הרוח של האומה, מאיפה הם באים? הם באים מלמטה. אותו דבר, הפועלים שעובדים בניקיון, אותו דבר, יש את הפועלים שהם גם, כנראה גם לא רחוק, כנראה, בחלקם אותם אנשים. הם מקור האנרגיה הרוחני של עם ישראל. משם זה בא. אז קודם כל זה אומר שיש עולם רוחני, כן? יש, דיברנו על עולם החומרי בחלק הראשון, אז אני מדבר על עולם הרוחני. והוא אומר, הפתרון אותו פתרון. המציאות היא אותה מציאות, והיחס הרוי אותו יחס, אבל אינם יכולים לסדרו, לגעצו, להסיף אותו לסעיפים, אנחנו לדבר אותו, לדברר אותו, רק הכוח, כן, להגדיר אותו. רק הכוח של אנשים הרוחניים, הפותחים, חכמי המוסר, הדת, הסופרים, המשוררים, כל גאי הדעות, הם הרכושנים, הקפיטליסטים. שמעמידים את החזיון הרוחני בצורה פועלת ומסודרת משפיעה בעולם. ואחרי תאמים המשבר בא, וממצאים הראשונים טובים את זכותם על הרכוש הרוחני, יותר עוד ממה שהם טובים את חלקם על הזכות החומרית. מקס חושב מה שהכי גרוע זה אנשים שהם, לא היה סכמינים אפילו, כן, פועלים, מסכנים, זה כלום מול התביעה הרוחנית. שבא לך היהודים מהסיפור של רבי יצחק מברדיצ'וב, או הילד מנגן בחליל, ואומר, תשמע, רבי, אתה חושב שאתה, כל מה שיש לך זה ממני, אתה מנצל אותי. ואוזניים צריכות להיות נטויות, כמה יש אימה מהצדק, והפתרון אותו פתרון, כן? שהרב מחזיר את שהרב מעביר שיעור, הוא לא חושב שהוא הגיע מהשמיים, עושה טובה, מעביר שיעור. לא, הוא מחזיר לעם ישראל את מה שעם ישראל נתן לו. הוא צריך להודות לעם ישראל על זה. בסדר? אז הרב קוק, כן, אז יש לנו את המקום שהוא הולך עם ראיית המציאות של המרקסיזם, של הניצול, ומצא פתרון לא מהפכני, חולק על המהפכנות, ויש את ה... את ה... כן, זה לעומת זה, בעולם הרוח, פה אותו דבר. אז כמובן שבזה הוא חולק מכל וכל על המרקסיזם. עכשיו תראו, הוא מציע שני פתרונות מעניינים, שוב, אני מה אתם חושבים עליהם, שני פתרונות למתח בין, לניצול של העובדים. פתרון אחד מופיע במקור מספר 6. אני אתחיל מקור דווקא שבר, כי הוא יותר, פתרון שהוא יותר מעשי. שש, אפשר להתווכח. רבי טרפון אומר, כל מי שיש לו 100 קרמים, או 100 שדות, או 100 עבדים שעונדים בהם, אשריו, כן, לבד מתכונת העושר, להמשיך לבעליו, שלווה ורוחב לב, אם מחובר לדרך טובה וישרה, יש עוד תכלית למציאות התשוקה של העושר בעולם. שעל כן יוצר האדם מקרב בני אדם תשוקה זו שקניין העושר, מפני הטובה הכללית. כלומר, למה אדם רוצה שיהיה לו כסף? למה הקדוש ברוך הוא עשה אותנו ככה? שאנחנו רוצים שיהיה לנו, שיהיה לנו הרבה. כן, חתול, לא יודע, הוא גם אוכל מה שהוא רואה, כן, אבל הוא לא אוסף ערימות של, לא יודע מה. כן? יש אוגרים, כן, יש שם אוגרים. אבל בא לך, אוכל, גורל לאכול, הולך, כן. משאיר את מה שיש. אז קודם כל זה נותן לבעליו שלווה ורוחב לב, אם מחובר לדרך טובה וישר. כלומר, אדם שיש לו בבנק, יש לו כסף, יש לו קביעות, יש לו עבודה בטוחה, יש לו מקצוע טוב, אז זה נותן לך שקט בחיים. יש אגב טענה, אחת הטענות של השמאל הכלכלי, טענה מעניינת. אני אומרת לימין, אתם בעד חירות, אתם רוצים שכל אחד, אתם רואים, שוק חופשי, כל אחד יוכל לעשות מה שהוא רוצה, גם מבחינה פוליטית, יכול להקים מפלגה, אנחנו נותנים לכולם, ובכלכלה, שוק חופשי לחלוטין. בן אדם שהוא עובד בשכר מינימום, קשה יום, אין לו זמן לחשוב על שום דבר חוץ מאשר הפרנסה שלו. אין בעצם, אין שום שוויון פוליטי בלי שוויון כלכלי. אוקיי, עכשיו, שוב, אנחנו חיים במדינת רווחה, אני חושב שגם בן אדם עם שכר מינימום, יכול כבר, יש לו את ה... שמוגבל לתשע שעות ביום, יש לו זמן לנשום, אבל בן אדם שאתה, נסכים שבן אדם שעובד 14 שעות ביום, אין לו, כן, קצת החמה, קצת הנשמה. אז, ולכן, עושר נותן לבן אדם, גם שגם יישוב הדעת, וגם אפשרות, כאילו, יישוב הדעת רוחני, וגם מאפשר לו להיות נדיב, כן, לתת לאחרים. אבל הוא אומר, יש עוד דבר טוב, למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה, שאנשים יש להם יצא להיות מיליונרים, מיליארדרים. תחשבו, זה באמת, יש בזה דבר משונה מאוד, ותחשבו רגע, באמת מולטי מיליונר, כן? יש לו 200 מיליון, 500 מיליון. הרי הוא יכול להפסיק לעבוד ברגע זה, נכון? קח את כל הכסף, שם אותו בעובר ושב, בלי שום דבר. כמה הוא יכול, כמה אפשר לאכול? יקנה מטוס, יקנה אוטו, מרצדס, יקנה... ואם הוא נורא רוצה, שעשו אותו בתוכנית חיסכון בבנק, קבל את כמה אחוזי ריבית, הוא סיים לעבוד, הוא לא צריך לעבוד. אגב, חלק באמת מהפוליטיקאים שלנו, זה אנשים שכבר עשו את זה. אני יכול להגיד טוב, אני חושב שזה דבר טוב. ניר ברקת, עשה את ה-200 מיליון שלו. אמר, אני מציתי כבר, כסף לא מעניין אותי. אני הולך לשירות הציבור, היה חבר מועצת העיר ירושלים, חבר מועצה, זה בלי שכר, זה תפקיד שלא כלום שהוא גדול לידו.
עכשיו זה
יש שם שקל. היום יש כבוד, אני מבין, יש איזה עניין. היה חבר מועצת העיר, 5 שנים.
זה משרה מלאה?
לא, לא משרה, יש הרבה אנשים עושים את זה מהצד, אבל הוא החליט שאני...
חייב לעבוד בעוד משהו.
לא יודע אם אתה חייב לעבוד, אתה...
אתה אומר שאין לו משכורות?
אין משכורות, כן. אין לו בעיה של כסף, אבל הוא עושים, הנושא הכספי מסודר. לא מעניין אותי כבר. אז אתם מבינים שיש עוד כמה כאלה בעולם. כל המיליונרים שאתם מכירים. אני יכול להגיד, אני סוגר את העסק. אני הולך לעשות סקי כל היום, לא יודע. בשביל מה הוא קם בבוקר וממשיך לעבוד? רוב האנשים, האמת היא, תראו, אחד אומר, בעולם אפילו של ההורים, שהדור מעליי, אנשים עבדו בשביל להתפרנס. אני חושב שבעולם שלנו, כולנו, אני חושב, רוצים לפחות ליהנות מהעבודה שלנו, נכון? אני חושב שזה כבר, זה בטח שיקול בחיים שלנו, כי אנחנו רואים, פרנסה, מה הבעיה? פרנסה, הסתדר. אני רוצה, לא מספיק לפרנסה, אני רוצה ליהנות מזה. אני רוצה, כן, לממש את הכישרון שלי, לעשות משהו שאני רוצה. אז גם המיליונרים, הם הולכים לעבודה, לא כי הם צריכים את הכסף. הולכים לעבודה, כי זה מעניין אותם. אז שואל האבוגות, תגיד לי, למה זה, איזה מין יצר, הקדוש ברוך הוא עשה בבני אדם, כאילו, שהם צריכים, אני מבין, כאילו, נגיד צייר, אני מבין, למה צייר מיליארדר, אני רוצה לצייר, הוא רוצה לצייר, רוצה שיהיה ציור יפה. אבל איש עסקים, מה הוא עושה כל היום? הוא רק לופט גשפט, נזקי אוויר, הוא לא עושה שום דבר. כל המטרה זה שיהיה לו עוד כמה, כן, במקום מיליארד, 1.1 מיליארד. איזה מין יצר זה? אז מסביר אף הוא ככה. שזה נעשה מפני טובת החברה הכללית, שעל ידי מציאות הרכוש הרב במקום אחד, על כוכך נהנים ממנו הרבה בני אדם מעבדה ועושה דברו. כלומר, בניגון לתפיסה הקומוניסטית, שהריכוז ההון בידי מעט אנשים הוא גורר לעוני אצל האחרים, הוא אומר הפוך הפוך, זה גורר לאושר ולעליית רמת החיים. ויען שנטייה טובה היא לאדם שיחפץ להיות הפועל והמשפיע שממנו ועל ידו יענו רבים. כלומר, לאדם יש יצר גם לתת לאחרים, יש יצר נתינה. על כן יש נטייה טבעית לאושר בטבע היצירה האנושית. כלומר, אדם רוצה להיות עשיר כדי שהוא יוכל להעסיק הרבה עובדים, לעשות הרבה ביזנס, לעשות, כן, ובסופו של דבר הרבה אנשים נהנים מזה. אמנם על פי זה ראוי שיהיה העושר באופן מתאים להתרבות הנהנים ממנו. דיינו ריבוי קרמים ושדות וריבוי עבדים, עובדים. כלומר, לא לקחת כסף בפקם ועכשיו רק אני נהנה ממנו. אבל מי שמתשוקתו לאושר מכנס הרבה כסף וזהב ומכניסם באוצרותיו, כאחברה דשרחיב הדינרי, כי הגמר צוחקים על ה... מי שיש לו כסף ולא משתמש בו כמו עכבר שישן על דינרי זהב. הוא לא אוכל אותם, משמעו הוא אוסף אותם בחור שלו. הוא אינו מפיק מטרת תשוקת העושר הטבעית. כלומר, אדם שהוא עשיר אמור להשתמש בעושר שלו בשביל לעשות ביזנס. וביזנס זה ביזנס ריאלי. לפתוח מפעלים, לעשות עסקים, לבנות בניינים. בסוף מהדבר הזה אנשים נהנים. נכון, אתה גם נהנה. הוא מרוויח, איש העסקים מרוויח מזה הרבה, אבל הוא גם מחזיק הרבה עובדים ומייצר מוצרים. ובסוף כל העולם מרוויח מזה. וזה קשור פעם למה שרב קוק תיאר לזה שהאושר חוזר בסוף אל האנשים הפשוטים. אז הוא אומר, הרב קוק מסכים שיש פה אלמנט של בחירה. כלומר, כשאתה שואל את עצמך, מה אני עושה עם הכסף שלי? תלך, כן, אתה יכול ללכת לעולם הפיננסים, שבו אתה קונה דולרים, מוכר דולרים, כן, ולא קורה שום דבר. ואתה יכול ללכת לעולם הכלכלה הממשית, הריאלית. זאת אומרת, מי שיודע... מי שמבין יודע רק בפיננסים, שעשה פיננסים, עושה משהו מבין. ובסוף ייתן צדקה, הוא יעשה כבר משהו. אבל אומר הרב קוק, המצב הרצוי הוא שאתה משתמש בכסף שלך בשביל לעשות עסק ממשי, והוא אומר משהו במידה מסוימת מדהים שמתכתב עם דבריו קודם. הוא אומר, תשמע, זה שיש עשירים זה גורם לרווחה כלכלית. לא, אתה חושב שזה גורם לניצול? זה גורם לרווחה, כי כשאתה מרכז הרבה כסף במקום אחד, אתה יכול לעשות דברים גדולים. עם כל אחד מאיתנו, כן, עם כמה שקלים שלו, מה העסק הגדול שיכול לעשות בחיים? שלקטור את הדירה שלו, נכון? אבל בין שיושב על מאות מיליונים, אז הוא יכול לומר, אני פותח מפעל, אני פותח חברה, אני פותח שירות חדש שלא היה, אני יכול לעשות דברים חדשים שמשלים את כל העולם. לכן, יש כנראה סיבה, אגב, זה גם תמיד התפיסה הקפיטליסטית אומרת, מה שקורה הוא כנראה מה שצריך לקרות. זה טוב למשק שיש עשירים, זה טוב למשק שהעון מרוכז במקום אחד. גם, אגב, חברה בעם, כאילו חברת מניות, היא מרכזת את העון, יש את האנשים הקטנים. תשאו שם עוד מלחת על זה קצת, להבין שהעולם שלנו פחות רע ממה שאנחנו רואים. מצד אחד כולם זועקים מרה על החברות העשירים שמנצלים אותנו, אבל הפנסיות שכולנו נמצאות בחברות האלה, אם החברות האלה מרוויחות, אם אנחנו מרוויחים. אגב, אם מפסידות אנחנו מפסידים, כן? אז כמעט כולנו, יש לנו איזה רגל אחת שנמצאת גם בתוך הסירה שבה יושב תשובה. נכון, כשזה אנשים מנובלים, מרוקנים את הקופה של החברה, לוקחים את הכסף לעצמם ממש, אז זה עוול. אבל אם החברה מרוויחה, החברה בעם הזאת מרוויחה, כל בעלי המניות מרוויחים, כל הפנסיונרים מרוויחים, מצוין, טוב מה? זה לא, לא הכל שחור. עכשיו הוא מציע עוד פתרון אחד הרב קוק, אני חושב שבזה נסיים, מקום מספר 6, והדבר דומה בפסקה אחרת, למי שמייסד בית חרושת גדול מאוד, מעובד בסעיפיו וחלוקת עבודתו, אשר אם יצמצם להעמיד לכל פועל, כל הפעולות שבכוחו למלותם, יהיה די לו באלף פועלים, לפי גודל המנחה וריבויה. אמנם אם יראה רק נמצוא מקום לכל פועל שלא יישב בטל, ויהיה ממלא איזה מקום בבית המלאכה, אז ימצא מקום גם לאלף אלפים פועלים. כלומר, יש הבדלים, מה אתה רוצה? אתה מחפש תעסוקה לכל מי שאתה חייב אותו, או לכל מי שיכול לעבוד. אם זה כל מי שאתה חייב אותו, אלף פועלים. אם זה כל מי שיש לך מה לעשות איתו, מיליון פועלים. אם כן יהיה הדבר תלוי לפי סוד התכלית, על מה היה חפץ האדון לכונן, בית המלאכה הגדול ההוא. אם הוא לצורך עצמו פרנסתו, או לאהבת בצע והון, אז מובן הדבר שיצמצם בפועלים, אם יוכל להשתמש בכוחות דוממים, שאני הוספתי פה את המילה מכונות, שיעלו לו בזול, יעשה כן. מהפכת עשייתית. ומה שלא יהיה לו אפשרות להניג העבודה, כי אם על ידי עזרת אדם חי, שמה יפנה מקום לאדם, רק בלית ברירה. ובמקרה יענה האיש ההוא מטובו ויתפרנס ממנו. אבל אם האדון ההוא אין לו צורך וחפץ, לא בבצע קצב ולא בשום תולדת צדדית מהמלאכה כולה, וכל מגמתו אינה כי אם שימצא מקום ליתן עבודה לנהיה עם, באופן שלא יאבדו את כבודם לקבלתם לדבר וצדקה, ולא יגיע להם הפסד מוסרי דר גילם בלחם עצלות, שזה גם, כלומר, אנחנו רוצים שאנשים יעבדו, גם כי זה פוגע בהם להיות נזקקים, וגם כי זה משחית אותם שמקבלים קצבאות, לכן אני רוצה לתת להם עבודה, אז ודאי יחרץ האדון למתוא בפס מחופש, רק איזה מקום שאפשר למלא שם בפועל חי, אני מגיעו, דבר זר יהיה לו להשתמש בכוחות דוממים, הביטים מרגישים טוב וקורת רוח מעמלה ומציאותם. בסדר, אופקוק הוא נגד הטיוס. עכשיו אני אומר, אני לא יכול להתווכח עם אופקוק בענייני רוח, אבל בכלכלה אפשר להתווכח איתו. ברור ש... בוא נאמר, אמירה כזאת היא אמירה שיכולה להיות חלק משיקולים. ברור שאם אתה אומר למפעל, אל תעבור תהליך של טיוס ותישאר עם פועלים, כשזה לא משתלם לך כלכלית, בסוף המפעל הזה יפסיד, הוא יפשוט את הרגל בעולם כלכלי אמיתי, וזה יזיק לכל המשק וגם לפועלים. לכן דבר כזה אתה יכול לעשות אותו בשוליים, אתה לא יכול לעשות אותו במרכז, הליבה של העבודה שאתה צריך להיות יעיל, זה חלק מהעסק. אבל איפה, מה זה דוגמה למשל, לדוגמה למשהו בשוליים? נגיד למשל שכר מינימום. שכר מינימום כלי מעניין, כי אתה נותן לבנם כסף, בעצם שלא מגיע לו. אם בשוק החופשי הוא מקבל 3,000 שקל. אם הכל היה שוק חופשי לחלוטין. בגלל החוק הוא מקבל 5,000. זה טוב או לא טוב? לא, קודם כל, כל דבר יש מחירים, אבל היתרון בזה, קודם כל אתה אומר לו, אני נותן לך לחם, במקום שקבל קצבה, תבייש אותך, אני נותן לך עבודה. דבר שאני נותן לך מוטיבציה לעבוד. ככה אתה, בנם אומר, תשמע, אם אני לא אעבוד, אם אני אעבוד, אני אקבל 3,000 שקל. יש לי 3,000 שקל, אני אלך לעבוד, אני אקבל צנדבות, חלס, מספיק. אז זה טוב לחברה, אני מעודד עבודה, נותן תמריץ עבודה, נותן לבן אדם פרנסה בכבוד, זה דבר טוב. לכן זה כלי שהוא לא, הכלי הזה לא אומר למעסיק במה לעסוק. אבל הוא כלי שמעודד עבודה. אז יש דרכים לעודד עבודה. עכשיו יש גם דברים שהם יודעים, יש כלכלה גדולה, יש כלכלה קטנה. יכול להיות שבינם אומר, תשמע, אני יכול לקנות אי רובוט שישטוף לי את הבית. יכול להיות שאני אקח את המכר שלי, או את השכן שלי, או את אני לא יודע מי, שינקה לי את הבית, ואני אשלם לו כסף. ונגיד אפילו, כן, אי רובוט זה באמת פיתוי גדול, כי זה כבר גורם לך את כל הבעיות. אבל נגיד שאתה, יש מצבים שאתה אומר, תשמע, אני מוכן לקחת, אני מוכן לשלם לבן אדם, ממש חצי צדקה אני מוכן לעשות. עדיף לי לעשות את זה. לא, אני אומר, אם חברה גדולה, וככה הם נראו פעם, הטקסטיל בארץ, נסיים בדוגמה אחת מעשית, הטקסטיל בארץ היה לא תחרותי הרבה מאוד שנים, הוא היה מוגן במכסה מגן מפני יבוא. הוא היה לא תחרותי, פשוט השכר בארץ היה גבוה מדי, מול השכר במזרח, וכשהגיע שכר מינימום זה כבר היה בלתי אפשרי, ובאיזשהו שלב החליטו שמבטאים את המכסים. המחיר של החולצות ירד לרצפה, כמו שאתם מכירים היום, שאתה יכול לקנות חולצה בטריקו ב10 שקלים, מה ששום מפעל ישראלי לא יכול לייצר במחיר הזה, וזה פשוט חיסל את הטקסטיל בארץ. אז אם אתה הולך לזה בקיצוניות, ואתה אומר, אני לא רוצה טיוס, והיה על זה מאבקים, באנגליה זרקו את המכונות של התביעה, זרקו אותם לנהר באיזו הפגנה, כי זה היה ברור שמכונה אחת נכנסת, ו1,000 פועלים נמחקים, מפוטרים. אבל בעיניים, שוב, הקפיטליסט יגיד לך, תשמע, 1,000 פועלים האלה, לאיפה הם הלכו? הם הלכו לעשות משהו אחר, כלומר, זה לא שהמוצרים תמיד הם אותם מוצרים, תמיד התפיסה הקפיטליסטית היא שהעוגה גדלה, אפשר להגדיל את העוגה. אז אם אני אשחרר את הפועלים, הם לא יעבדו יותר, לא בדפוס, פעם היה דפוס, הם סותרים אותיות, נגמר הסיפור הזה. אין מקצוע כזה, תפסיקו ללמוד, פעם היה מקצוע, איננו. ותביעה, אין יותר דבר כזה, והולך להיות שכל הקופאים בסופרים הולכים להיעלם מן העולם, אתה תעבור דרך הקופה, הוא קורא לך את העגלה שלך, אתה מעביר כרטיס והולך. כל זה הולך להיגמר, והפועלים האלה משוחררים לעשות עבודות, מוצרים חדשים. יש לזה אגב, עתידנים מתווכחים.
שוויון חברתי.
לא. הקפיטליסט אומר, יהיה יוזמה חדשה שתעסיק אותם. יש טענה שהעולם הולך להגיע לאבטלה, שלא יהיה מספיק עבודה לכולם. יש ויכוח בין, יש להם לצמצם לזה שבוע עבודה לפחות שעות, כדי שיהיה יותר עבודה יותר אנשים. יש לזה דיונים. מה יקרה? אבל ללכת עם הרב קוק בצורה קיצונית, תבינו איפה היינו נתקעים, כן? אותו ויכוח היה דרך אבל מצות מכונה. שהמצות מכונה, מי שעושה את המצות, זה היה אלמנות והיתומים. ואמרו, תשמע, אתה פשוט מחריב להם את כל הפרנסה. בסדר, אתה אומר, אם אנחנו הולכים את זה בקיצוניות, היינו נשארים כולנו במאה ה-19, כן? בטכנולוגיה של המאה ה-19, ולכן, אבל זה אמירה שאומרת, בשוליים אתה יכול לעשות את זה. כן? אתה יכול להשתמש בזה במקומות שאתה יכול להשתמש, תעשה את זה. אנחנו עוצרים פה, שבוע הבא בלי נדע, נסיים, נתחיל ממהפכנות ונראה גם את התיאורים, החיים של הרב קוק על העבודה במכרות, הכיר יפה את הדיכוי שעליו גם מרקס דיבר. תודה רבה.